יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבבה. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
פרק מספר.
37.
30.
37.
פרק מספר 37 חברים. הרבה זמן לא התראינו.
הרבה זמן לא התראינו.
תכלס זה לא הרבה, זה סך הכל שבוע. אבל עדיין כאילו.
אבל מרגיש כאילו.
מרגיש יותר.
כן, כי גם הפרק הקודם העלינו קצת איחור וגם עכשיו. תקשיב, הייתי בשוק. בשוק שהדבר הזה כולה שבוע וחצי. כל המלחמה הזאת.
כן.
כאילו, מאז, כאילו, שהתחיל כל ה... וואו, נראה לי ביום רביעי, נפל לי הסימון, שכאילו, הלכתי לפגוש איזה... הלכתי למטפל שלי, ואז כאילו אמרתי לו, וואו, רק עכשיו אני שם לב, שמין פעם שעברה שראיתי אותך, פרצה המלחמה.
כן.
וכול עבר שבוע.
זה מטורף.
זה מטורף, זה מטורף. זה נראה לי אולי בגלל זה אני מרגיש לנו מלא מלא זמן. זה הזמן עבר ממש לאט.
כן. ומה יש לנו היום לשתות בירה?
יש לנו, ואני אוהבתי מזו, בירת 6% כפרה של הרצל.
מבשלת הרצל, אלופים, האמת שאנחנו שנינו מכירים את הבירה הזאת כבר.
אימפריאל מנדטורי מיילד.
קודם כל הקופי שלהם וכל הארט והכל ממש מגניב.
אני יכולה עליו, הפונט הזה שלהם ממש מגניב.
כן, הכל עשוי פיין, פיין ממש.
זה היפסטרי כזה, זה היפסטרי כזה, נכון?
וכתוב פה דבר דברים, אני אוהב את הדברים שהם כותבים.
מה?
בירה ששותים בזמן שצופים במשחק מעניין ומותח, או לחילופין, בעוד משחק בליגה הישראלית. אפשר גם לעשות מנגל או לפצח גרעינים, וזה מאמנת עם נשמה.
וזה. מאמנת, יש שם נקודה. מאמנת עם נשמה.
וכן, איזה גרוע אני.
בעלת 6% כפרה.
וואי, זו הנקודה הכי קטנה שראיתי בחיים. שקודה. אין מצב ש...
לא, אבל תקשיב, יש לכם את אחד העיצובים המגניבים שראיתי.
כן. או, כן. אתה יודע, צריכים לכתוב, וגם כשאתם רוצים לעשות פודקאסט. אז תשתו את הבירה הזאת.
גם.
6% זה בדיוק בגבול של האם יאיר את זה, יואב את זה או לא.
וואלה, כן. האמת שכן, זה גם תלוי כאילו איך הטעם של האלכוהול פה יהיה. יש איזה ריח מאוד מתוק.
הרבה זמן לא שתיתי את זה. אז לך, אמיון?
גם אני לא. לך, אמיון? או, אני זוכר את זה הרבה יותר מתוק.
זה ממש הופי.
דווקא ממש סבבה.
זה הופי.
זה... זה קשוטי, אבל זה גם כאילו, לטתי?
כן.
לטתי.
יש פה, יש את הבלנס באמת.
כאילו, זה טעם חזק של שתיהם. בדרך כלל יש איזה אחד דומיננטי יותר מהשני, אבל פה אתה אשכרה מרגיש שתיהם. ומבירה מאחוז כזה, אני הרבה פעמים מצפה למש יותר מתוק.
נכון, יותר נכון. אלכוהול,
וזה ממש לא חזק פה.
אין מתיקות. כאילו, אתה מרגיש מתוק?
אני מרגיש את המינימום הנדרש למתוק. כאילו, כן. זה ממש זורם לי.
כן, האמת, זה כאילו... לי זה טעים.
כן, יש אנשים שממש אוהבים את המתיקות הזאת של אלכוהול, את הבירות של, נראה לי 8-8, נכון? כל מיני בירות כאלה, בירות, שכח את השם, זאת דובל? לא. קיצור, כל מיני בירות כאלה.
מרצו.
מרצו, בדיוק. שזה בירות הרבה יותר חזקות, שגם האלכוהול הופך את זה למתוק, וזה לא טעמי.
אני לא יכול לשתות את זה, אני לא יכול לשתות את זה. פעם הייתי שותה את זה כדי לדפוק את הראש.
כן, בדיוק.
וזהו.
כן, זה לא, מבחינת הטעם, זה פחות הטעם שלי, אני מאוד נהנה מבירות בין כזה, אתה יודע, 4-2 כמו גינס ל-6, זה הדווח שלי. אתה יודע, אלא אם כן הם מפצים את זה למשהו אחר, הם עושים כזה בלנס כלשהו, ופה לגמרי, 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 יש איזון מאוד מאוד יפה.
מאוד יפה, כן. באמת, כפרות, זה אחלה 6%.
וגם השם, 6% כפרה, זה הכי כאילו, הכי דוגרי בעולם.
מכניס אותך לאווירה של הישראליות.
כן, בדיוק, תשיב. גם העיצוב של הלייבל, גם הצבעים, גם השם, הכל מכניס אותך לכאילו אווירה חברותית, אווירה משחקית, אווירה כאילו של דוגרי כזה, 6% כפר, אז אתה יודע, אתה הולך לבר, זה לא עם לייבל כזה מיושן, ואתה יודע, למשל גינס יש איזה משהו מאוד ישן ומאוד קלאסי, ומאוד זה, סטלה מנסים לך לכיוון מאוד קלאסי.
כן.
זה הולך לכיוון של החבר'ה שותים את זה.
לגמרי.
החבר'ה בגילים שלנו, קצת מתחת, קצת מעל, שולחים ליהנות. אז וואלה, חבר'ה...
למי שבאמת רוצה להיות משחק כדורגל ונמאס לו מהבירות הסטנדרטיות, מטיר 1, למי שראה בפרק 36.
נכון, נכון.
אז כן, לגמרי.
אז זה טיר 2, נכון?
זה טיר 2.
זה טיר 2, נכון.
זה טיר 2, כן.
מגניב, מגניב. מתי שנעשה כזה פוסטר? עם טיר 1, טיר 2, טיר 3. וואי,
גדול, גדול.
יש לנו מעצבים בקהל? שרוצה...
בת הזוג שלך.
נראה אם תרצה לעזור.
אחרי זה אני יכול להסכין משהו ונראה מה יוצא.
יאללה, מגניב.
יון, תספר לנו מה איתך, מה איתך בחיים? נפלו עליך טילים, נפלו עליי טילים, אנחנו לא נחפור על זה יותר מדי, זה לא יהיה הנושא של הפרק היום, אני מקווה.
לא, נכון, אבל לא נדבר על הטילים עצמם, נדבר על כאילו, אני הייתי בסופו של דבר צריך לנסוע להורים, נתניה, סבבה? הגענו בסופו של דבר להחלטה הזאת, אבל כמו שאולי חלק פה יודעים, יש לי כלב, צ'ילי, שהמצתי לא מזמן.
שהוא כלב רמאי.
כלב רמאי, והכלב הזה, יש לו כמה פחדים וחרדות, וביניהם זה שירימו אותו. ועוד חרדה ופחד זה מכוניות. אז הוא לא רוצה לעלות על האוטו, ואי אפשר להרים אותו על האוטו. אז כדי, כאילו, ברגע שכבר היינו בשיא הטילים ושיא הזה, ובת זוג שלי כבר אומר לי, אנחנו חייבים לצאת, אני לא יכולה להיות פה יותר וזה, צריכים, התחלנו לעשות תיקים וזה, להמיס את האוטו, וצ'ילי לא עולה, לא עולה, לא משנה כמה, ליטופים, סבבה, חטיפים, זרקנו פנימה קבנוסים, ניסינו לעשות, כאילו, הכל, הכל, את כל הטריקים הטובים, הבינוניים, לא הצלחנו, הוא לא עלה, לא עלה. לא רצינו להחלט את שום דבר, אתה יודע, של כוח, כי ידענו שאם נעשה את זה, נגמר העניין.
כן.
כשניסינו טיפה כוח, אתה יודע, למשוך אותו מהרצועה. יש כאילו כזה רצועת חזה, שעדקנו את זה, סבבה? כאילו, אתה יכול להכניס שם בקושי אצבע. ברגע שהתחלנו למשוך, הוא הוציא את שתי הרגליים משם.
וואו.
התקפל בצורות, אתה לא מבין, הוא עשה, הוא לא נכנס, לא משנה. הוא מרגיש שעכשיו הולכים להרוג אותו.
אז איך הצלחתם?
בסופו של דבר, וואי, תקשיב, זה היה כל כך מתסכל, סורי, יש על החפירה. בסופו של דבר, אחרי יום וחצי, יום וחצי שהתעסקנו עם זה, הבאנו לו תרופות הרגעה, הכי הרבה שנתנו לנו, סבבה? כל מה שאמרנו מקודם, וכשהוא היה מסומם, וליד האוטו, פתאום כזה בטיול הגיע הכלב שהוא הכי אוהב, חבר הכי טוב שלו, כלב בשם בולו, ופשוט הכלב ראה את כל הצצויים, את השמיכה ואת האוכל בתוך הבגאז', פשוט נכנס, נכנס והתיישב, אנחנו כזה וואי, איזה בן של זונה, ופשוט הכלב שלנו ראה את זה, ושם רגל אחת, רגל שנייה, טק טק, ברגע שהוא עלה כולו, מעיין, טסה משם, סגרתי את הבגאז', בולו אף משם, וצ'ילי מן הסתם התחיל, פאניקה, פאניקה, פאניקה.
Oh shit, it's a trap.
והייתי צריך לנסוע איתו, בבגאז', כשמעיין נוסעת 20 קמ"ש על הכביש, כי הוא השתגע, שרת, צעק, הלך, הלך. תקשיב, אם לא הייתי נוסע איתו מאחורה, הוא היה דורך על הדרייב, כאילו, זה לא היה עובד, לא היה עובד. נסיעה מאוד קשה, ובחזור, היה סיפור דומה, רק שאיך שצריכנו להכניס לו האוטו, שמנו מתחתיו סמיכה, 4 אנשים, ערבנו אותו, כל אחד מקצה, כשהוא גם היה מסומם, שתכנסנו אותו, ככה.
אני אמרתי ליון שאני מאוד רציתי, גם נראה לי דיברנו את זה באחד הפרקים, שאני גם חשבתי על לאמץ כלב, ויון גורם לי לשים את זה על הולד.
תקשיב.
גורם לי לשים את זה על הולד, כי כאילו, זה לא שהוא לא נהנה עם הכלב, אבל פשוט כל הסיפורים של לקום מוקדם בשביל הכלב, ולטייל איתו כל הזמן, ולדאוג לו, ולקחת אותו.
זה כמו חברים שמספרים לך שנולד להם ילד.
כן.
לא משנה כמה הם יגידו לך, תקשיב, אני לא יכול להסביר כמה אני אוהב אותו, אני לא יכול להסביר למה אני לא מתחרט. אתה רק שומע את הסיפורים שאתה יכול להתחבר עליהם, שזה חוסר שינה, הקאות, הקקי, הרעב, העייפות, רק זה. כמה אני אוהב את הילד, אתה לא יכול להתחבר אליו לזה כי איך הילד, אז אין לך שום דבר טוב לשכנות לך לעשות ילד.
כן, לא, אבל יש לי את לוק אצל ההורים שלי. אז כאילו...
אז זה כמו להיות דוד, זה כמו שלי יש את... את איך אומרים לו?
את מי?
אחיין שלי, פאק.
אוו, שיט, יון שכח איך קוראים לאחיין שלו, איתן.
חבר'ה, אתם תכירו אותי, יש לי דקותים, איתן. כמו למשל, שלי יש את איתן. כן, אני מדי פעם נשאר איתו לילות, אני עושה לו בייביסיטר וכאלה. אבל זה לא כמו שהוא יגור איתי. אתה גרת עם לוק, תקופה לא קצרה, וטיפלת בו.
נכון.
אז כן, זה מאוד דומה.
כן.
כן.
יפה, יון, אבל העיקר שאתה בסדר עכשיו, אחרי שהצלחתם לחזור.
אני בסדר. והאמת שלהיות עם צ'ילי, בבית של ההורים שלי במשך כמעט שבוע, נתן לי ולמעיין הרבה יותר רוגע ושמחה וביטחון עצמי לגבי צ'ילי. כי סוף סוף יש עוד אנשים שחוו אותו, שגר איתם, שזה לא אני ומעיין. אמא שלי, אבא שלי, שאלה להם ביקורות די חזקות על צ'ילי לפני כן. ופתאום אומרים, תקשיב, הכלב הזה מלאך, הכלב הזה מדהים. אמא שלי גדלה עם איזה 15 כלבים בבית. אבא שלי, היה לנו 3 כלבים כשגדלתי. לכולם יש ניסיון עם כלבים. אמרו, תקשיב, איזה מלאך, איזה זה. כל הדברים שאנחנו התלוננו עליהם, אמרו, כי הוא כלב, אז הוא נובח. כן, כי הוא כלב, אז הוא תוקמני. כן, הוא כלב, כאילו, סוג של, תרגע, זה כלב מדהים. ווואלה, זה נתן תחושה, גם ההורים שלי, גם אחותי, כולם, אז ממש ממש הרגיע אותנו לכלפי הכלב. אז זה היה, שבוע חוויה מכל הכיוונים.
מגניב.
משכתי את הנושא הזה הרבה יותר מדי, אבל באמת היה לי כיף לפרוק את זה.
יפה, כל הכבוד, יון.
מה איתך, מן?
אני, בסדר.
חבל השבוע שלך.
בסדר, הדבר היחיד שהיה באמת מעניין, אתה יודע, לא בא לי לדבר על המבצע והכל, כי חפרו על זה כל כך והכל, אז אני לא אדבר על זה. ובטח, בטח שאנחנו גרים בתל אביב, אז אין לנו זכות כל כך לדבר על מה שהיה.
גם נכון.
ככה אני מרגיש.
כן.
הייתי אתמול בשיעור, הייתי אתמול בחוג.
איזה חוג?
עידו פורטל.
עידו פורטל, ככה קוראים לזה?
זה כאילו המאסטר, כולם מכירים את זה ככה, זה נקרא מובמנט, אבל זה עידו פורטל, כולם יודעים מה זה עידו פורטל.
כן.
שזה כאילו כל העניין של שליטה בגוף, ולעשות תנועות והכל. שמע, הייתי גרוע. הייתי גרוע ברמה שזה התחלתי לצחוק על עצמי תוך כדי שאני עושה את זה. אנשים מסתכלים על למה הוא צוחק על עצמו, הוא כל כך גרוע, כאילו. מה קורה עם הבן אדם? כי אתה מגיע לשם וזה כזה סטודיו די נקי, תהיה שיהיה לך מקום, כאילו אין שם יותר מיני מכשירים או משהו, אין שם, שם כמה משקולות וזהו. כל השאר זה הסטודיו פשוט חלל ריק, ואתה יודע, וישר אתה מתחיל וישר למים העמוקים, כל מיני תנועות וזה, זה ממש דומה לריקוד. זה כל מיני תנועות שאתה במצב קריאה כל הזמן, כזה סקווט עם התחת הכי קרוב שאפשר לאדמה, וכל מיני תנועות, שעה וחצי ככה. ארגו לי את הרגליים, כי אתה יודע, אתה לא רגיל להיות, אני כאילו, אני עושה את זה לפעמים, אבל אני לא רגיל להיות ככה שעה וחצי.
כאילו, מלמדים אותך רצף תנועה אחד ואתה עושה את השעה וחצי?
מלמדים אותך כאילו, כן, כל מיני דברים כאלה, אמרו שבסוף השיעור המאמן, או המורה, הם אוהבים לקרוא לזה המורה, או קורא, דיבר איתי, וזה אמר, כל שיעור זה אחר לגמרי. אין לך, אתה לא יכול לצפות פה לשום דבר.
אשכרה.
זה היה השיעור הזה ככה, שיעור הבא, שיעור שלם של, אני לא יודע מה, לשחק, לעשות ג'אגלינג, שיעור אחרי זה שיעור של להתעלות על המתח, כל מיני דברים.
אשכרה.
גם הפעם היה להתעלות על המתח, אתה יודע, דקה וזה, כל מיני דברים כאלה.
אה, עשו את זה גם בשיעור.
כן, עשו כל מיני דברים, אבל כאילו זה היה מאוד מאוד מעניין, כולם שם חיות.
וואלה.
כן, היה ממש ממש מרשים, ואני חייב להגיד שמאוד מאוד מאוד נהניתי להיות גרוע במשהו.
וואלה.
היה לי ממש כיף.
כאילו סוג של להתחיל מאפס משהו שאתה יודע שמעניין אותך.
כן, לדעת משהו שאני באמת מבין את החשיבות שלו.
כן.
ואת הערך, ומבין למה עושים את זה.
כן.
יש כל מיני דברים שאני לא אוהב לעשות, ולא חושב שצריך לעשות את זה, אז לא, אז, אבל כאילו הבנתי מאוד שמה דברים כזה, על זה שכאילו, אתה יודע, גם כשאתה מתאמן במשהו כל כך הרבה זמן, אתה חושב שאתה הכי טוב. ואז פתאום שאתה הולך לאיזה משהו, אתה לא טוב, אתה חוטף את הקפה, אז מאוד נהנתי מהקפה הזאת.
כן.
מאוד נהנתי מהקפה הזאת.
וואלה.
וזה הפתיע אותי, זה שמח אותי, וכאילו מאוד נהנתי מזה שלא היה לי בעיה, אתה יודע, היה עוד כמה אנשים שהיו מתחילים איתי בשיעור, וכזה המאמן אמר כזה, מי שלא מבין, שילך לפינה ואני אסביר. ורק אני הלכתי בהתחלה. היחיד שישר הלך, כאילו, מה אכפת לי?
אין לך אגו.
אין לי אגו.
כן.
ואני בא כזה, כן, אני לא מבין כלום, אני צוחק על עצמי אפילו.
תסביר לי שוב.
כן, ואז המאמן כזה, מה, רציני, רק הוא, כאילו, מה, אתם פה באגו? הכל טוב, תלכו. ואז כמה הלכו גם. אבל היה מאוד כיף, בשלב מסוים הרגליים שלי ממש כבר הלכו לאיבוד, כי לא הבנתי איפה אני נמצא, והרגליים שלי כבר היו גמורות, והמוח שלי אומר, טוב, תזיז את הרגל שמאלה. וכבר לא אכלתי, כאילו הייתי מחוק.
לא, זה נשמע מאוד קשוח. אני ראיתי אותך בחלק האחורי של הסטורי.
כן.
של מובמנט, זה היה מאוד מרשים. תקשיב, זה נראה מאוד קשה.
מאוד קשה.
אבל מה שאתה אומר, נשמע לי כזה כמו להתחיל משחק מחשב חדש, אתה כבר יודע שאתה הולך לאהוב אותו. זה כזה, אתה מגיע לעולם שאין לך מושג מה קורה, אתה הכי עבוד, אתה מקבל... אבל כאילו, אתה יודע שזה נכון. כן. אתה מרגיש שנכון.
אני אגיד לך מה היה לי. היה לי קטע שכאילו בסוף, כאילו כל פעם הוא מלמד את הקבוצה צעד. סוג של צעד באמת, אני אדרך להגיד את זה אחרת. ובסוף, בסוף האימון יש לך כזה כמה דקות שאתה עושה את כל הפלואו ביחד. זה היה העניין, אוקיי? ממש כמו ריקוד.
כן.
ואני שונא, כאילו, אני אוהב לרקוד, אני שונא ללמוד ריקוד, כמו שהלכנו פעם לסלסה, והייתי נורא בזה.
וואו, כן.
זה לא היה כיף. אני לא אוהב את זה, לא יודע למה, לא אוהב את זה. והיה לי ממש כיף, כאילו, את הכל, בסופו של דבר, אתה יודע, הרגליים שלי כבר היו עבודות, ואז אמרתי, זהו, תפסיק לחשוב, פשוט תזיז את הגוף שלך, מתחלתי שם כמו מפגר לזוז, כאילו, אתה יודע, לעשות כל מיני תנועות עם הרגליים, אחרי זה אני אראה לך פה שתבין, כאילו, וזה היה לי קטע כיף. כן. להגיד לך אם אני אמשיך, לא יודע. דבר ראשון, כי זה יקר, זה, לא זוכר, זה 500 שקל לחודש, זה יקר.
500 שקל לחודש וזה כאילו חופשי חודשי, אתה יכול לבוא כמה שבא לך?
כן, יש כרטיסיות גם וזה.
כמה אימונים יש ביום?
פעמיים, אני חושב.
אוקיי.
זה יקר, ודבר שני, כאילו, לא יודע. כאילו לא 100% התחבר לי, אבל מאוד נהניתי, אולי אני אעשה את זה מדי פעם עם איזה כרטיסייה או משהו.
שמע מעניין.
קול, קול. שמע קול,
כן.
יאללה יון, חפרנו. בוא נדבר, בוא נתחיל.
יאללה, בוא נדבר דוג, תורמי היום.
אתה.
אני? אז היום מה שיש לי, קצת קשור לתקופה, אני לא יודע אם זה נושא, אבל יש לי סיפור לספר. סיפור שאני מכיר אותו כבר כמה שנים, ויש כמה אנשים ששמעו אותם מספרים אותו, בתקופות מאוד מאוד מסוימות, דומות לעכשיו. ואמרתי, יאללה, ספר למאזינים שלנו. זה סיפור הפוגת חג המולד 1914. אתה מכיר?
אתה עושה לי פה ג'וקו.
גם ג'וקו דיבר על זה.
כן.
למשל. זה היה, זהו, אני קראתי את זה לפני ג'וקו. הוא סיפר את זה מדהים. מדהים. אז חבר'ה, מלחמת העולם הראשונה נחשבת לאחת המלחמות הכי אכזריות ומבעיתות בהיסטוריה של האנושות. יש לך כאילו מלחמה שהסבל שאנשים עברו כדי ליצור הרס והרג, ההתפתחות הטכנולוגית שנוצרה כדי להביס אויבים, הפרופגנדה המעוצבת בדיוק וקפדנות כדי ליצור שנאה בין עמים, זה היה כאילו פעם ראשונה משהו כל כך גדול בצורה כזאת. גם הקטע הפיזי וגם הקטע הנפשי, הרסני, הרסני. וב-24 לדצמבר, ליל חג המולד של 1914, בין התעלות הגרמניות והאנגליות, בזמן שהאנגלים נחים, אחרי יום שלם של קרב, ומתארגנים למשך לחימה, הם פתאום שמים לב לאורות, דלקים בצד של הגרמנים, בתעלה שם. בהתחלה הם היו בטוחים שהגרמנים מתחילים להתארגן למלחמה, והם התחילו, קפצו, התחילו להתארגן, כשלפתע הם מתחילים לשמוע צעקות, צחוקים, ושירה של מה שנשמע כמו הגרסה המקורית של השיר Silent Night, Silent Night, משהו כזה. מכיר את השיר?
כן.
הבריטים, קצת בקטע של לוגו, התחילו לשיר יותר חזק, כדי סוג של לשיר יותר חמצה, כדי לא לשמוע אותם. והסוג של קרב אגו הזה נהפך לשירת הרמוניה. הגרמנים והאנגלים, כל אחד בתעלה שלו, שרו ביחד. ואז הם התחילו ליצוק ברכות, גם כזה סוג של בצחוק, מצד אחד לשני. בריטים לגרמנים, גרמנים לבריטים. ובסופו של דבר, נשמעה צעקה מהגרמנים, בכל מיני מקומות שונים. Tomorrow, if you no shoot, we no shoot. ובאמת באותו הלילה, פעם ראשונה ששני הצדים היה להם לילה שלם של שקט וישנו כמו שצריך. בבוקר אחרי זה, באמת, האנגלים לא שמעו ירי, וגם לא פתחו בירי. ופתאום נשמע הצעקה, תומי, come over, come over. תומי זה היה כאילו הכינוי של הגרמנים לאנגלים.
כן.
ופתאום הבריטים שמים לב שגם בכל מיני, כאילו היה כל מיני אזורים. בחלק מהאזורים צעקו להם תומי קאם אובר, בחלק מהאזורים היה פשוט גרמנים שעלו על התעלה שלהם, שבתור רגע זה היה נחשב למשהו אובדני, כן? מי שלא יודע, מלחמת העולם הראשונה, זה מלחמה ש...
תעלות.
שנחמו בתעלות, ובאמצע היה מה שנקרא שטח הפקר, No Man's Land. ומי שעולה שם, מת. ופתאום כשהאנגלים שומעים את זה ורואים את זה, וואלה, זה עבד. האנגלים גם קמו. ונפגשו שתי הקרבות בשטח הפקר. עכשיו, הגרמנים היו באמצע חגיגות ושירה ומשחקים, והגלים באו והצטרפו אליהם. ופה יש 1001 סיפורים מכל מיני מקורות, חיילים שהיו שם, מכתבים שאנשים קראו. דבר ראשון, יש שמועות שהוציאו כדורים והתחילו לשחק כדורגל. היה שם המון חילופים של מתנות, סיגריות בעד כפתורים. יש חבר'ה שאפילו החליפו כובעים עם הצבא השני. יש סיפור על ספר גרמני שהוציא מושב, שם אותו באמצע ופשוט התחיל להביא תספורות, כל מי שהגיע. באזורים הפחות ידידותיים, שפחות רצו לעשות ככה זה, הם נתנו כזה סוג של יום של כבוד, כדי לקחת כל המתים שנמצאו בשטח הפקר ולקבור אותם. אתה יודע, מינימום. יש סיפור על קצין גרמני, שנייה, יש סיפור על קצין בריטי, שהביא לקצין גרמני סוג של אות הוקרה עם חפיסה של מכתבים לחייל הגרמני. כי הוא אמר שזה של חייל גרמני שהוא מצאו בתעלות, וכך, אולי זה יגיע למשפחה שלו, תראה מי זה, תראה מי זה משפחה. ויש כל מיני סיפורים של פשוט, אתה יודע, באותו רגע, הם הפסיקו לראות את אחד השני בתור אויב, בתור דמות, בתור צורה שזזה שמנסה לראות עליכם, ראו אחד השני בתור אנשים. ומן הסתם, פה התחילו שיחות, וממש רצו להכיר מי זה האויב הזה, מי זה הבן אדם בצד השני, כי בסופו של דבר, שני הצדדים, במשך שבועות על גבי חודשים, חיו באותו מקום, כן. באותו שטח, תחת אותו גשם, תחת אותו חרה, והם רצו להבין מי זה היה בן אדם בצד שני. יש אפילו מכתב של קצין אנגלי, שהוא אמר שהוא הופתע שהחבר החדש לו, הקצין הגרמני, אמר הצבא של הקייזר נלחם בעד שלום וחירות. הוא אומר, אין, איך זה יכול להיות? אנחנו נלחמים בעד בשביל שלום וחירות. משהו פה אולי על הגיוני. בסופו של דבר, אנשים יבינו שלכולם, כאילו כולם שם, כי הם נשלחו לשם, אבל כולם רוצים אותו דבר. כולם רוצים לחזור הביתה, למשפחות, כולם רוצים לגור באיזה בית, פרנסה, שקט. ובאמת, השלום הזה המשיך לאותו הערב, וליום שאחרי זה, ולערב שאחרי זה, ופתאום, הקצונה, איך קוראים לזה? High command. הפיקוד העליון של הגרמנים הבין מה קורה, שמע על זה, והוא אמר, חבר'ה, מחר בבוקר אתם מוצאים את המרגמות ומתחילים לראות. אין כזה דבר. המרגמות זה כאילו כל הכלים הכבדים האלה. אז הם העבירו מסר לאנגלים. תקשיבו, מחר בשעה כזאת אנחנו רואים עם כל המרגמות. תשארו למטה. עלה השחר וזה מה שקרה. הגרמנים ירו, 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 ירו. האנגלים ישארו למטה ושום דבר לא קרה. וככה עבר עוד יום ועוד יום. ואז הפיקוד העליון האנגלי שמע מה שקורה. פשוט הוריד פקודה. כל מי שנמצא מתיידד עם הצד האויב, ישפט. וכל מי שימצא
השם,
יצא להורג. ויום אחרי זה, הם חזו לירי, חזו להרס, חזו למוות, וחזו למלחמה. וזה היה הסוף של ההפוגה של חג המולד 1914. עכשיו, זה סיפור שכמו שירי אמר, ג'וקו סיפר את זה ביוני שעבר, עם כל התנועה של ה-BLM. יש כל מיני ערוצי יוטיוב על מלחמת העולם הראשונה.
זה סיפור מאוד מוכר.
סיפור מאוד מוכר, כי בדיוק בזמן כל הטירוף הזה, כל ההרס, כל הפרופגנדה והכל, בסופו של דבר, האנשים שבשורה, אנשים שנשלחו, אנשים לא 1%, לא הפיקוד, לא הקצינים, לא הממשלה, אנשים שבסופו של דבר למטה, ראו אחד השני ואמרו, וואלה, למה? מה סיפרו לי? מה שכנעו אותי? מה שלחו אותי? תראה, הכל טוב. ואני מאמין שבסופו של דבר, רובנו לא רוצים מלחמה. לא רוצים הפגזות. לא רוצים לראות משפחה וחברים נפגעים ומתים. לא משנה איזה צד. כן? אני, מן הסתם, רוב מי שאני מכיר הוא מהצד שלי. אני מכיר לא מעט חבר'ה מהצד השני. וזה ככה. ואני גם מאמין שלשבת, לדבר ולהכיר את מי שבצד השני, זה מה שיוביל לשלום. סבבה? כי יש אחוז קטן מכל צד, שבאמת כאילו סוג של פעיל לקראת הרס. אם זה חבר'ה, כמו שאמרתי, ממשלה, חבר'ה עם אינטרסים, חבר'ה שבאמת יוצאים להפגנות, זורקים אבנים, שיורים טילים, כל הדברים האלה, אנשים שאשכר פעילים לקראת הרס. יש אחוז יותר גדול שפשוט תומך בהם, נשאר בבית, אבל אומר כל הכבוד. ויש כמה אחוזים באמת שפשוט לא רוצים שום דבר.
שזה הרוב.
שזה הרוב. בסופו של דבר, זה הרוב. אף אחד לא רוצה להפגיז ולקבל פגז.
כן.
וזה גם מה שאתה רואה עכשיו מלא 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 מלא. אני באמת מאמין שהשנאה, כמו שאמרתי, המונית מגיעה מלמעלה, ובנוסף לזה, כשאתה מוסיף את כל המדיות החברתיות, שלא היה כל כך חזק, במבצעים הקודמים, כאילו במבצעים הקודמים ב-2014, זה בדיוק כשהתחילו כל האייפונים ופייסבוק ואינסטגרם להיות דומיננטי, אבל לא כמו עכשיו, לא כמו 2021. אני חושב שכמות המידע, הפוסטים, הסטורים שאתה מקבל לגבי המידע, רק מהצד הזה, רק מהצד הזה, מוגזם לפה, מוגזם לשעת, מעוות מפה, זה מוסיף עוד יותר להרחבה של הפיצול הזה שכבר יש בין האנשים. אני רואה ושומע הרבה יותר אנשים מאוד קיצוניים לכל צד, וזה אותי הורג. אנשים מאוד קיצוניים לפה, שאף פעם לא הכירו אנשים מכאן, לא דיברו איתם, רק ראו בחדשות, ראו פה. אנשים שלא מספרים את כל הסיפור מהצד השני, וגם פשוט אומרים את זה ואומרים איזה דבר נורא זה, וזה משגע אותי. ולעתי, אם אנשים יצליחו להגיע להבנה, בזמן, אם החבר'ה האלה, במלחמת העולם הראשונה, יצליחו להגיע להבנה בזמן קרב, אנחנו גם מסוגלים. סיפור אישי שלי, אני למדתי בסם שפיגל, ואני שירתתי בסיירת גולני, ובשנה הראשונה היה לנו בחור אחד בשכבה שלנו, שהיה רבי, ואתה יודע, אני בימים, שבועות הראשונים, קצת הרגשתי קצת אינוחות בינינו. הכל סבבה, הכל זה, אבל היה שם איזה דיסטנס מסוים. ונראה לי בשבוע השני, שלישי, פשוט באתי אליו ואמרתי, לא יודע אם כדאי להגיד את השם שלו, את השם שלו, תגיד, אחי, מפריע לך איפה שירדתי בצבא? מפריע לך איפה הייתי בצבא? ופתאום הוא כזה מסתכל לצד ואומר לי, תקשיב, וואלה, לא. כאילו, מאוד מפריע לי מה שעשית בצבא, כי הוא גם היה מספר שהוא היה מהחבר'ה הפעילים בצד שני. זורקים אבנים על המשטרה, זורקים על זה, כאילו הוא סיפר שהוא גם היה פעיל. אבל אמר, תקשיב, אבל מהרגע שאני מכיר אותך, הכרתי אותך לפני שאמרת את המידע הזה, ואתה נראה לי בחור סבבה. ווואלה, נראה לי זה המפתח, זה הסוד. ברגע שאתה מכיר את האויב ואין לך פחד מהלא נודע הזה, זה פחד שלא נודע בסופו של דבר. וכן, זה בגדול סוף המונולוג שלי. רציתי באמת להוציא את הנושא הזה של להכיר את הצד השני, כדי להוריד מהפחד הזה. ורציתי לדעת אם, לא יודע, משהו מהסיפור של מלחמת העולם הראשונה שאמרתי, יש לך משהו להוסיף על זה, להגיד לזה מה אתה חושב, אם מה שאני אומר נשמע אבסורדי מדי, סיפורי מדי, כאילו...
לא, מה... זה סיפור מאוד יפה, ושמע, בסופו של דבר, כאילו... אנחנו נמצאים במצב מאוד בעייתי, שמאוד קשה לראות לו פתרון. אני חושב כאילו יהיה מאוד קשה למצוא פתרון שבאמת ירצה את כל הצדדים, אבל כמובן שיש את האנשים שסך הכל רוצים לחיות, וזה הרוב. ויש את האנשים בשני הצדדים שרוצים להרוס ולהרוג ולפגוע, וצריך להבין איך מוצאים אותם מהמשוואה ונכנסים לפה. שמה, אני, אבא שלי גר בקיבוץ בעירי כשהוא היה צעיר, וזה ממש קרוב לעזה, 4 קילומטר מעזה, והוא היה מספר, הוא היה הולך לעזה בסופי שבוע, לקנות טלוויזיה, ללכת לשוק שלהם, אני לא יודע מה, כאילו, עזה זה היה מקום ממש רגיל.
כן.
גם הבריטים, אם היית בא לבריטים בשנות ה-40, ואומר להם שיום אחד יש שלום בין הבריטים לגרמנים, והכל יהיה טוב, ואי אפשר ללכת לשם בלי להתאמץ, לא היו מאמינים לך. אז תמיד יש תקווה. אבל צריך לראות, כאילו, בסופו של דבר זה באמת, אני מאמין שזה בעיה שהיא הנגתית, גם בשני הצדדים, ואין לי מושג איך זה ייפטר. אני מאוד מקווה שזה ייפטר. אחד החלומות שלנו, כבר דיברנו על זה פה, זה לקחת אוטו ולנסוע לעשות טריפ מפה ישירות לאירופה עם אוטו. זאת אומרת, לעבור דרך לבנון והכל. ולנסוע, אתה יודע, לכל הנופים שם, שאומרים שהם מטורפים. חלום, מי יודע אם זה יקרה, אבל... זה כאילו, תחשוב, זה תקופות יחסית בהיסטוריה, זה תקופות מאוד קצרות. אז אי אפשר לדעת מה יהיה באמת, כן?
כן.
לטוב ולרע. אז אני מקווה.
תקשיב, המבצע עצמו והמלחמה והפיצוץ, זה בינתיים תקופה קצרה, אבל אני חושב שאני גם, לא נראה שאני ואתה עכשיו נגיע לפתרון.
כן.
של המצב הישראלי-פלסטיני, כן? זה נראה לי מצב.
פתאום אנחנו רוצים.
להיכנס לפוליטיקה.
פתאום כזה, פתאום יש לנו כזה מין רעיון, ואנחנו כזה, "Oh, shit." כזה שולחים את זה לממשלה, והם כזה, "Oh, shit."
"Oh, shit." זה כמו, לא יודע אם אתה רואה, אמרתי, מי שרואה, כאילו זה, "The not so complicated if you think about it, solution." שזהו, פתאום הוא מצא
הפתאום. כן, וזהו, וזהו, זה הפתאום.
כן, אז אני באמת לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, מי אמר מה, וקטע צבאי, אני באמת מנסה לדבר פה בקטע בין אנשים, בין אנשים, לגמרי בין אנשים. כי גם מה שראית הרבה קורה לפני תחילת המבצע, זה כל הפיצוצים האלה, כל הלינשים, וזה פשוט שנאה של בן אדם בגלל מי שהוא.
כן.
ולא יודע אם יצא לספר על זה. אני גרתי במקום שהיה שנאה כלפי יהודים סתם כי הייתי יהודי. ולא מעט פעמים, אז כאילו, זה למה? סתם. ואחרי זה בסופו של דבר אנשים שהכירו אותי, אמרו, וואלה, נכון? אין לו זנב, אין לו קרניים, הוא בן אדם רגיל. אני חושב שאם לפחות נצליח שכמה אנשים אחדים הצליחו, שעכשיו פוחדים, שעכשיו קיצוניים, שעכשיו חושבים שהצד השני לא צודק כי ככה, ואין יסגל ימין השמאל, אחי, כי אני צודק, אין מה לעשות, אני צודק. אם אתה חושב ככה, לא משנה לאיזה צד. כאילו, אם אין שום אישור או אין שום דבר טוב לצד השני, אז נראה לי זה לגמרי מדבר אליך. אז אני מדבר פה לאנשים מאוד קיצוניים, וזה עכשיו משהו קצת מסוכן, אבל אולי באמת, לכו תדברו, לכו תכירו, לכו תראו. כי שום קיצון לשום צד, אני לא חושב שאף פעם לא מגיע, לא מביא לשום דבר טוב. להגיע למסקנה שאני צודק, לא מביא לשום דבר.
כן.
יופי, אתה צודק, עכשיו מה? אז זה גם קורה כאילו בוויכוחים בין אנשים. עם הבת זוג, עם חבר. סבבה, אז זוכרת שאתה צודק, באיזה ריב, הרסת חברות. אז מה? מה עשינו עם זה? וזה נושא שכן, מאוד, מאוד קשה לי.
אני הרבה זמן רוצה ללמוד ערבית, כי זה מאוד מאוד חשוב.
אני התחלתי.
ווואלה, זה מעניין, כאילו, מעניין ללמוד את השפה הזאת ולהבין את, את הצד השני. נראה לי זה יעזור אם כולם ידעו פה ערבית ברמה טובה, ולא כמו שהשיט שמנדים את כולנו בבית ספר, שזה לא באמת ערבית, לא באמת ערבית מדוברת, סתם ערבית ספרותית שלא מעניין את אף אחד.
כן. אז אני עכשיו התחלתי את השיעורים הראשונים במדרסה, מכיר?
לא.
שזה סוג של אתר, אקדמיה, לא יודע איך הם מגדירים את עצמם בדיוק, שזה חינם, שירות חינם, וזה מסתבר אחד הדרכים הכי טובות ללמוד ערבית, מדוברת. מדוברת של פה בארץ, של פלסטינאים.
איך קוראים לזה?
מדרסה. פלסטינאים, כאילו מה שנקרא ערבית ירושלמית, שאמרו שעם הערבית הזאת, אתה תוכל לדבר עם כל מי שבארץ. צפונה, דרומה. ובואלה, הם עושים את זה ממש קל. זה כמו כאילו דואלינגו לספרדית וכאלה, רק שהם אומרים שאחוז הצלחה שם הוא בדווח די קצר, ומאוד גבוה, האחוז הצלחה. סליחה. אז אני התחלתי את זה, כי גם חלק מהסיבה שהתחלתי לחקור על הנושא הזה של ההפוגה של 1914, זה בגלל פרויקט, לא יודע אם מתי שהוא סיפרתי לך את זה, היה לי אותו, היה לי את הרעיון עוד לפני שטסתי ארצות הברית. היה לי פרויקט וידאו שרציתי לעשות, שלא יודע אם זה יהיה סרט, דוקו או סדרה, שאני רוצה לצלם, נגיד פרק של סדרה, לצלם שתי אנשים קיצוניים מכל צד. לקחת בן אדם, מפה שרוצה, שמאשים רק את הצד השני, שרוצה להרוס הכל, שרוצה זה, ואתה מפה שרוצה להרוס ולהשמיד ולעשות זה. אני רוצה פשוט לשתי ימים נפרדים ללכת לכל אחד ולראיין אותם. בוא קח אותי לבית שלך. בוא, איפה אתה גר? מי זה המשפחה שלך? מי זה ההורים שלך? מה רצית להיות שאתה קטן? בוא תספר לי, מה אתה אוהב לאכול? אתה מבשל? מה ההובי שלך? אני רוצה באמת להגיע ולהכיר את הבן אדם. ולאט, לאט, 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 להתחיל לשאול שאלות. של, אז כאילו, מתי זה קרה? מתי למדת פעם ראשונה? מתי חווית פעם ראשונה? משהו שגרם אחרי שנאה לצד שני. אשמת מי זה? ואני באמת רוצה להוציא מאנשים תשובות ושאלות, שאתה קודם כל תתחבר ותגיד, וואלה, הנה, גם הוא רצה להיות אסטרונאוט שהוא הקטן, גם הוא רצה להיות שחקן כדורגל, גם הוא רצה להיות לא יודע מה, והנה, גם לי היה מיטה עם הפאטרן הזה, הזה של העיר מלמעלה, אתה מכיר את השטויות האלה?
כן.
הנה, גם הוא אהב לאסוף, לא יודע, כל מיני צצועי קינדר, גם הוא אהב לעשות וואהמה, לא יודע, כל מיני שטויות כאלה. ואז פתאום מתחיל לשמוע את הדברים, איך זה התפתח ולאיפה זה הגיע. ובגדול, דרך עריכה מצולבת, אני רוצה פשוט להראות, כולנו התחלנו את הדבר, כולנו אנשים שפשוט הרצונות שלנו הם דומים, כולנו אנשים, אבל בסופו של דבר משהו קרה. מישהו הכניס לנו רעיון שפיצל אותנו למוות והרס. ואולי אם אני אעשה מספיק סדרות כזה של 15 דקות, שאני רואה כזה אנשים מפוצלים, לא רק ישראלים ופלסטינאים, יש כל מיני עמים בעולם שיש להם אותו דבר, יפנים וסינים, ואני יודע שגם מאזרח אירופה, רומניה, וואי, לא זוכר, אבל
רוסיה, אוקראינה.
רוסיה, אוקראינה, כאילו אנשים שפשוט צונעים את הצד השני. ככה, ככה. ואתה יודע, אולי פשוט המסר של אם תכירו, תבינו שאתם לא כזה שונים.
כן. יפה, יון, אתה מרגש אותי, אתה תביא את השלום, יון. מרגיש לי שאתה תביא את השלום.
זה פרויקט שכבר המון 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 זמן, התחלתי לכתוב אותו, התחלתי לכתוב את הסינופסיס, אבל פשוט אפילו לא ניגשתי לזה. וכן, זה הסיפור של 1914, בשבילי זה הדוגמה והווייב שאני רוצה להעביר. כן.
מרגש. יפה, יון. זהו, סיימת?
כן. אני, אתה יודע, אפשר לדבר על זה, אבל אין לי עוד נקודות ככה.
כן, ואם יש לאחד המאזינים שלנו סיפור שהוא רוצה לשתף, אם יש לנו מאזין ערבי, זה ממש מרגש לשמוע את זה.
תקשיב, על פי האנליטיקה יש לנו מאזינים ערבים.
כן, אבל זה לא, הם מרגלים של המוסד, אמרנו, זה לא באמת. אבל כן, אז דברו איתנו, נשמח לשמוע.
כן, סיפורים של הכרות, סיפורים של שינוי דעה, סיפורים של הערה כלשהי. אני מאוד אשמח לשמוע, מאוד אשמח.
וזהו.
יאללה מן, תורך, תן בראש.
אז היום אני בא עם נושא שהוא גם איכשהו קשור, אבל לא באמת קשור, אז כאילו באתי עם שאלה שאני סתם רוצה שנדבר עליה.
יאללה.
כי זה עלה לי בסופש. אני, אחרי כל המבצע ותוך כדי המבצע, יש כל מיני אמנים שהתחילו להגיד דברים לא יפים על ישראל.
כן.
בלי שהם באמת יודעים מה שקורה, כי זה פשוט מגניב לעשות את זה כנראה. ופתאום כל מיני אמנים שהיה לי גם בספוטיפיי שלי ובאינסטגרם, ופשוט התחלתי למחוק כל מיני השירים שלהם, ופוסט, ואת לעקוב אחריהם וכל הדברים האלה. ואז פשוט פעם אחת סיפרתי לשיר על דואה ליפה, שכאילו שונאת את ישראל, והיא דיברה לו יפה וזה, ואז אמרתי לה שמחקתי שירים שלה, והיא אמרה, אתה יודע שעכשיו אתה תצטרך למחוק, אם אתה בגישה הזאת, אתה תצטרך למחוק מלא מלא שירים של מלא אנשים.
נכון.
The Weeknd, רוג'ר ווטר, כל מיני כאילו זמרים. וכאילו, האם אתה יכול לעשות את זה? האם אתה מסוגל לעשות את זה? ווואלה, נגיד, רוג'ר ווטר זה מי שלא יודע, זה פינק פלויד, והוא מה שנקרא אחד המנהיגים של נגד ישראל. ואני מאוד אוהב את פינק פלויד. יש לי קעקוע של פינק פלויד, יש לי חיבה מאוד גדולה, דרך אבא שלי שהוא היה נותן לי להזין אליהם כשהייתי צעיר. ובאמת, רציתי לשאול אותך ושנדבר על זה, האם זה כאילו, מה עושים? האם אנחנו צריכים למחוק, להתעלם, או פשוט לתת לזה להישאר כמו שזה?
אז נראה לי שמן הסתם, כמו שאתה יכול לראות, יש תשובה לא כל כך חד משמעית, ונראה לי אפשר לתקוף אותה בכל מיני כיוונים. זה מזכיר לי שיחה שהיה לי בזוג שלי מעיין, על מל גיבסון. מל גיבסון, גם מי שלא יודע, אנטישמי מוצהר נגד ישראל, ו... סוג של, על מל גיבסון ועל פיקאסו ועל דברים כאלה, לא לגבי יהודים, אבל לגבי אנשים שעשו דברים שאולי אפשר לראות את זה בתור התקדמות לאנושות, אבל היו אנשים נוראים. אתה יודע, פיקאסו, כשהוא היה בן מאוד מבוגר, שכב עם הדבת 16, הוא אמר כאילו, I was in my prime and she was in, my, in her prime. דברים כאילו מאוד נוראים כאלה, מל גיבסון.
וואלה, לא ידעתי את זה אפילו.
כן, אבל הוא עשה המון צעדים מאוד מתקדמים בעולם האומנות. עכשיו, מה אתה תגיד לאנשים כאלה? בגלל הדברים שהוא אומר, או המחשבות שלו, או הדעות שלו, אתה עכשיו תמחוק את הבן אדם הזה? הקוביזם, כל ה... אני לא מספיק מבין באומנות כדי להביא עוד דוגמאות של פיקאסו, אבל אני יודע שהוא היה בן אדם מאוד חשוב בעולם הזה מבחינת התקדמות שלו. ודיברנו על כמה אפשר להפריד, מה שאתה עכשיו שואל, כמה אפשר להפריד בין הבן אדם ליצירה שלו. האם היצירה מייצגת את הדעה שלו? אם אתה עכשיו, אתה יודע, יש שיר של דואה ליפה של בוא נשרוף את כל היהודים, אז כנראה שלא. אבל אם זה סתם שירים, אתה יודע, על, על, על משהו שקרה לה בילדות, על כסף וראפ, לא יודע מה.
וביצ'ס.
אז אתה יודע, האם כמה זה בסדר וכמה אפשר להפריד בין המעשה לבן אדם?
זו שאלה מאוד מעניינת שבאמת, זה כאילו, אני חושב שאני, כשניסיתי לחשוב על זה, אני אומר, תלוי מאוד מי זה ועד כמה אני אוהב אותו. דואה ליפה, וואלה, יש שיר אחד שאני אוהב שלה, מחקתי.
כן.
מחקתי, הרגשתי טוב עם זה, אני כנראה בחיים לא התגעגע לשיר הזה. ורוג'ר ווטרס, פינק פלויד, אני לא אמחק, כי אני פשוט ממש ממש אוהב אותה.
כן.
אז כאילו, זה באמת תלוי מי הבן אדם, מי כאילו, מי זה.
כן, אתה גם יכול להגיד שדואה ליפה אולי, שוב, אני לא מכיר אותה.
The Weeknd, ל-The Weeknd יש כמה שירים טובים, אז כאילו, אתה יודע, זה מאוד מאוד תלוי מי הבן אדם.
אבל למשל, אתה יכול להגיד שאולי דואה ליפה אומרת דברים נגד, אני לא יודע מה היא אמרה, ואני לא כזה מכיר אותה, אבל דברים נגד ישראל לא יודעים, בגלל שהיא לא כזה מכירה. אבל למשל, אני יודע שרוג'ר ווטרס מאוד מלומד, מאוד יודע, והוא למרות זאת מאוד מאוד נגד ישראל. אז פה גם, אתה יודע, אני אפשר לשים עוד משקל לסקאלה הזאת. דבר ראשון, כמה הוא מודע וכמה הוא משפיע, וכמה אני אוהב אותו. כמה אני אוהב אותו יכול לגמרי להיות חלק מהעניין. כמו שאמרנו, עם אל גיבסון, הבן אדם עשה דברים מדהימים, סרטים מדהימים, דמויות, הוא בן אדם בעולם הקולנוע יוצא מן הכלל, אבל אז הוא יוצא מהצרות ויוצא עם סרט. שאתה אומר כאילו, מה אני עושה עכשיו? אתה יודע, הנה, אפילו בסטנדאפ של, וואי, איך קוראים לו? בחור, שפר, דייב שפל.
כן.
סבבה? הוא דיבר על ביל קוסבי. אתה מכיר את הסטנדאפ הזה שלו?
כן.
והוא שם שם שאלה מאוד 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 מעניינת. כי הוא אומר, ביל קוסבי היה בן אדם שעשה דייטיים שואו משפחתי של משפחה שחורה. והוא לימד שם ערכים, והוא נתן שם תקווה לאנשים שאפשר לצאת מההוד ואיך להתנהג, ואתה דוגמה. והבן אדם הזה, לא רק זה, הוא מימן את ה... הוא עזר לממן משהו אצל מרטין לותר קינג, את המיקרופונים, משהו בסגנון הזה, הוא עזר לו לעלות על הבמה כדי להביא את הספיץ' המפורסם שלו בוושינגטון DC.
אוקיי.
בדברים האלה, הבן אדם היה כאילו עזר לאנושות, עזר לאנשים השחורים, בלעדיו לא יודע באיזה מצב הם היו. ככה דייב שפל מספר את זה. אבל הבן אדם הזה אנס 52 אנשים. שם להם משהו במשקה, ושכב איתם בלי הסכמה. כן. 52 אנשים. אז כאילו, אתה בדילמה, כאילו, מצד אחד, הוא הציל המון אנשים, מצד שני, הוא עשה דברים נוראים. אז להגיד לך, תכלס, אני זה משהו שאין לי דעה ברורה לגביו. כן. זה משהו שאני ממש ממש מתלבט, ונראה שזו שאלה מאוד פילוסופית, מאוד חברתית ומאוד עקרונית. עקרונית? זה המילה? לא יודע. שבאמת, מה עושים עם זה?
כאילו, אני חושב שזה דומה.
אני נקודה, אני פשוט מעלה פה עוד נקודה.
אני חושב שזה דומה לעניין שדיברנו פעם על ניסויים בבני אדם. על הפרק, דיברנו עליו.
כן.
שזה מאוד דומה. ובאמת, כאילו, זה מאוד מאוד בעייתי, זה מאוד מאוד, אין איזה תשובה חד משמעית. אני באמת, העניין הוא תלוי כמה אני אוהב את הבן אדם.
כן.
תלוי גם מה הוא עשה, כן? אם אני פית, זה מאוד מאוד, זה מאוד 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 משנה.
כן.
אתה מבין? אז כן. אין לי מה להגיד. אני יכול להגיד גם שזה גם תלוי באיזה הרכב. סתם דוגמה, בסדר? נגיד רוג'ר ווטרס, אני יודע שיש לו גם שירים שלו. אני לא מקשיב לזה, אני לא אוהב את זה. הפינק פלויד זה להקה, זה אנשים שלמים והוא רק חלק אחד, חלק מאוד משמעותי, אבל עדיין. עוד דוגמה, זה בית הקלפים.
כן.
סבבה, עם פרנק אנדרווד. שכחתי את השם של השחקן עצמו.
קווין הארט? לא, קווין ספייסי.
קווין ספייסי, בדיוק. אז שכאילו וואלה, הוא אנס. אבל בסופו של דבר הסדרה מדהימה, והוא רק חלק אחד מהסדרה. כן, חלק מרכזי, אבל לא ייתן לזה להרוס לי את הסדרה.
כן.
ויש כאילו כל מיני דוגמאות שזה פשוט כאילו, זה גם מאוד תלוי באיזה הרכב זה, אתה מבין? נגיד יש את הסדרה הישראלית, וואי, שכחתי, חזרות.
כן.
של כאן, שזו סדרה מדהימה, ואז גילו שהשחקן הראשי שם, כנראה לא, כאילו לא אנס או משהו, אבל הוא פשוט היה מדבר עם בנות, כשהוא היה מתחיל איתם בצורה קצת גסה.
וואלה.
וזהו, וכבר כאילו שרפו אותו.
כן.
אתה מבין? אז זה גם, זה שאלה כאילו לאיזה גבול של בן אדם, כאילו אני לא אתן לזה להרוס, אני לא חושב שהוא עשה באמת שום דבר רע, זה שהוא קצת הגזים והוא הכל, אז ברור, זה דבר רע, אין ספק, אבל זה לא צריך עכשיו להרוס לו את הקריירה, זה לא ברמה שהוא אנס מישהו, זה כן. מאוד מאוד משנה לאיזה רמה ובאיזה הרכב, זה מה שאני מנסה להגיד.
התנועה של מי טו והתנועה...
הבויקוט, איך קוראים לזה?
הבויקוט,
יש לזה שם, remove...
cancel culture.
Cancel culture, כן.
זה תנועות מאוד מאוד שהתחילו ממקורות שאני לגמרי מתחבר אליהן. אבל כמוך, אני חושב שלא מעט מקרים הם באמת לקחו את זה לקיצון והגזימו. אבל גם פה זו שאלה של אם הם ייתנו לכמה דברים להחליק, או לא ינישו זה כל כך חזק, כמה הם נותנים לזה לדיגיטימציה להמשיך.
כן.
אתה מבין? אבל גם לשאלה המקורית, אני חושב שיש עניין של כמה אפשר להשים את הבן אדם בדברים שהוא אומר, בדעות שלו. כמו שאמרנו, יש אנשים יותר מלומדים ופחות מלומדים. ואני גיליתי, לצערי, שבקונפליקט האחרון, בשבועיים האחרונים, הרבה אנשים שאני הערכתי את הדעה שלהם, את הצורת הגשה שלהם של מידע, וייס ניוז, ג'מי אוליבר, שאני כל הזמן מקשיב להם נותנים ביקורת על דברים חברתיים ופוליטיים שלא קשורים לישראל, ומאוד הערכתי אותם.
ואז בסוף אין להם מושג על מה מדברים.
ואז אני רואה את המונולוג של ג'יימי אוליבר על ישראל ופלסטין, ועכשיו, בוא כבר נשים את זה ככה, הוא לא שיקר בשום דבר. אבל בכל הנקודות שהוא הציג, אם לא בכמעט כל הנקודות שהוא הציג, הוא לא שם קונטקסט, עיקם מידע, כן? למשל, אתה יודע, פרט, הוא אמר שהעזתים ירו סביבות האלף טילים, כשהם ירו באותו רגע כבר 3.5, ואתה יודע שהוא לא הקליט את זה הרבה לפני, כי אתה רואה את המידע שהוא נתן, היה מאוד מאוד
עדכני.
הרבה דברים שהוא אמר, בלי לספר למה זה קרה, ואתה יודע, מאוד מאוד חד צדדי, מאוד קיצוני, וגם בגלל זה לא מעט אנשים שלחו ופרסמו סרטונים של ג'יימי אוליבר, אחי, 1, 2, 3, 4, 5, כאילו מה אתה עושה? למה, כאילו אתה, חסר לך views? חסר לך דברים שעורייתיים? למה להציג את זה ככה? אין צד אחד ש100% צודק, בוא כבר נשים את זה ככה.
כן.
לכל צד יש את הצדקות שלו, ושכל צד יש את החוסר הצדקות שלו. כי אני חושב שהדבר, המצב הישראלי-פלסטיני זה אחד המצבים הסוציו-פוליטיים הכי מסובכים בעולם, בגלל שלכל דבר יש סיבה, לכל דבר יש הצדקה. אלה ירו טילים, כי אלה תקפו, כי אלה התחילו באבנים, כי אלה עשו ככה, ואתה הולך כל פעם עוד אחורה ועוד אחורה, ולכל, הכל, הכל יש סיבה למה זה קרה.
כן.
וזה דבר שאם אתה ממשיך איתו, אתה יכול להמשיך איתו, ואתה רואה שזה ממשיך באינטרנט. למילניה הקודמת, ולמילניה יש לפני כן, ולתקופה התורה, לכל, הכל, הכל יש הצדקה. אבל אני לא חושב, וכמו שאמרנו מקודם, זה פשוט ויכוח של בוא נראה מי הכי צודק.
כן.
אני לא רואה אף אחד מדבר על אוקיי, אז מה עושים לגבי זה?
אז מה עכשיו?
ובזמן שאני ואתה עכשיו מדברים פה, בעיקר רבים בתל אביב, יש אירוע של ישראלים וערבים שמתנגדים למלחמה, שאני לא בדיוק יודע מה יש שם, אבל הוזמנתי על ידי כמה אנשים, ולא יודע אם יהיה מוזיקה, אני פשוט יודע שהולכים לבוא אנשים משני הצדים, אתה יודע, כמו הפילטר הזה שיצא על הפייסבוק והאינסטגרם, כן. של ישראלים וערבים מתנגדים להיות אויבים, משהו כזה, פשוט כל האנשים האלה, הולכים לשם כדי להגיד, וואלה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהעניין. אנחנו לא בעד שהדבר הזה ימשיך.
אתה הולך לזה?
לא נראה שאנחנו כבר נספיק. אבל אני מאוד 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 תומך במה שהולך שם. אפילו אם זה בסקאלה מאוד קטנה, אפילו אם זה רק בתל אביב, אבל לפחות זה משהו.
כן.
עדיף מכלום.
לגמרי. זהו, נראה לי נימה אופטימית, יון. נימה כן. אופטימית, סיימנו בנימה אופטימית.
כן. אין לנו תשובה על הנקודה שהעלית, לצערנו.
לא ציפיתי שבאמת תהיה תשובה, סתם רציתי לדבר על זה קצת.
כן, אבל זה באמת כאילו עניין, אני לא יודע אם זה פילוסופי, אני עושה פילוסופי, לא יודע, אבל זה, אם מישהו התעסק בזה, יודע זה, שמע על סרטון, על מישהו שמדבר על זה בצורה יותר מקצועית, אני מאוד 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 אשמח לשמוע, כי כמו ששמעתם פה בפודקאסט, זה נושא ושאלה שאלה בכמה פורמטים שונים, אצלי בחיים, והנה, עכשיו גם פה. ואני מאוד אשמח לשמוע עוד דעות שאולי יובילו להבנה, תשובה, משהו שקצת ירגיע את השאלה הזאת.
כן.
וכן.
זהו, פרק 37. פרק, וואלה, אני חייב להגיד שפרק קצת כבד, אבל פרק חשוב.
תקשיב, פרק כבד כי כן.
עברנו תקופה כבדה.
עברנו תקופה כבדה, ויחסית לתקופה שעברנו זה פרק די קליל.
כן.
בוא נדבר דוגרי.
כן, היה, כן, באמת ש היה חשוב שנעשה את הפרק הזה.
כן. אז חברים, מי שלא שומע אותנו, באיזה מקום שלא תהיו, אני מאוד מקווה שכולם עברתם את זה בשלום, גם פיזית, גם נפשית. אני מקווה שאתם נשארים בטוחים, ואני מקווה מאוד שההפסקת אש הזאת תשרוד עוד הרבה זמן.
לנצח.
לנצח, ולא נחזור לזה. ובנימה, חצי אופטימית זו.
זהו, יון החזיר אותנו לדאון.
מה לעשות, מה לעשות. אז יאללה, תן את האוטרו.
חברים, בסופו של דבר אתם צריכים לזכור שאנחנו פודקאסט קליל. המטרה שלנו זה שתעביר את הזון בסבבה.
כן.
וכל מה שאנחנו רוצים להגיד לכם זה שלפעמים קוראים דברים לא כיפים. ואנחנו צריכים לעבור את זה ביחד. ואחת המטרות של הפרקים שלנו והפודקאסט שלנו זה שתעברו את זה ביחד איתנו. אני אותי מאוד מאוד מעניין לבוא ולהקשיב לפרקים של כל מיני אירועים, שבתכלס עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, זה יהיה אירוע היסטורי.
כן.
ואנחנו פתאום נבוא ונאזין לזה.
כן.
אתה מבין?
וואי, זוכר.
אתה מבין? אז כאילו זה מאוד מאוד מעניין לבוא ולהסתכל על זה, ואני באמת לוקח את הפרקים האלה, שהם פרקים היסטוריים, אני אקרא לזה, בתור משהו שאתם עוברים ביחד איתי ועם יון.
נכון.
ואני מאוד מאוד מתרגש, במיוחד שגם יש כמות נכבדת של מאזינים שעולה בכל פרק, אנחנו מקבלים הרבה יותר פידבקים כל פרק.
נכון.
אז זה באמת מאוד מרגש אותנו שאתם איתנו, ואנחנו אוהבים אתכם.
אוהבים מאוד.
ו...
אנחנו אומרים את זה כל פרק שני, אנחנו מאוד אוהבים ומאוד מאוד מעריכים. כל תקובה, כל לייק, כל קשר, כל... אנחנו באמת, לא יודע אם כבר פרסמנו את זה מתישהו, אבל כל מצטרף חדש, כל הודעה, אני והער עפים הזה.
עפים, 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 עפים.
אז כן, חברים.
וזהו, עד כאן לפרק 37 של פודקאסט בואו נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
תשמרו על עצמכם, תאהבו את אחד את השני.
יאללה ביי.
יאללה ביי, חברים. רציתי לסיים את זה כזה שמח, לא יודע איך יצא לי. ביי.
דוגרי! Yeah!